זו תקופה שאני חייבת להיות יותר מחודדת בחושים שלי, יותר לנהל את עצמי בסיטואציה הזאת. מה עושה לי טוב, מי עושה לי טוב, מה נכון לי כרגע, איזה מוזיקה נכון לי לשמוע, אם נכון לי לשמוע מוזיקה, פודקאסט, סדרה כן, סדרה לא, פשוט להיות יותר מחודדת בחושים פנימה. מה מרים אותי ומה לא, וזה פשוט לא הזמן להתנהל, זה זמן לנהל.
שלום לכולכם וברוכים הבאים לפרק 38 של הפודקאסט למצוא את הפלוס. ישראל נמצאת כבר 6 חודשים בעיצומה של טראומה אישית וקולקטיבית. עדוות רעידת אדמה של ה-70 לאוקטובר עדיין פעמות אצל כולנו, וניכר שיתערר לנו משהו בביטחון הבסיסי. אנחנו חשים כאב, חשופים, ומתקשים להמשיך בשגרת החיים. איבדנו את התמימות, ואנחנו חווים איומים יומיומיים על כל כך הרבה כיוונים, גם על תחושת העושר ועל הרווחה שלנו. בתור מי שבוחר ועוסק בתוך המציאות הקשה הזאת, להתמקד בנקודות אור ובדברים הפשוטים והקטנים שמטפחים לנו תקווה, מחזקים את האנושיות וממלאים לנו את המצברים, עולה לא פעם השאלה לגבי הרלוונטיות של העיסוק בפסיכולוגיה חיובית, בחוסן ובאושר בימים אלו. אז כדי שאני לא אצטרך להתמודד עם השאלות האלה לבד, הזמנתי היום חברה וקולגה יקרה ומוערכת מהתחום, את מיטל גלבוע. שלום מיטל.
בוקר טוב אורן.
איזה כיף שאת פה.
איזה מרגש להיות פה.
אני אספר לכם שאת מיטל, למרות שאני מכיר אותך ברשתות החברתיות כבר הרבה זמן, נפגשנו הראשונה בחיים לפני כזה מה, חודש וקצת?
כן.
כרגיל התחלנו את השיחה מהאמצע והיה חיבור, כי אנחנו באמת באמת מכירים, כי יש לנו שליחות דומה, ואז נולד הרעיון של ההקלטה של הפרק המשותף, אז כיף שאת פה. ולמיטל, עוד אני אספר לכם גם, יש לה איזו יכולת פרקטית לקחת את כל התחום הזה של פסיכולוגיה חיובית ולקנקרט אותו, אז נעזר בה גם בזה. אז אני אתחיל בלשאול אותך, מה התונה לכל מי ששואל אותך? מה לעזאזל את עוסקת באושר בימי מלחמה?
אז אני אגיד שזה אתגר. אני אגיד שזה אתגר, וזו שאלה ששאלתי את עצמי, ואני אגיד שהשביעי לאוקטובר... לא, אני אגיד שבלי קשר לשביעי באוקטובר, כל מי ששואל אותי על פסיכולוגיה חיובית, התשובה הראשונה שהוא ישמע שזה לא love, peace and harmony, זה לא ללכת לחבק עצים ולהיות מאושרים. זאת עבודה. זאת עבודה לפני השביעי באוקטובר, וזו עבודה הרבה יותר קשה אחרי השביעי באוקטובר, ואני חושבת שמה שהתחדד לי בשביעי באוקטובר, זה שליפול זה לא תוכנית עבודה. זאת אומרת, הכי קל היה ליפול. הכי רציתי ליפול. זאת אומרת, זה כמו שאתה אומר, התנפץ משהו שלאנשים כמונו הוא מאוד 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 קשה, אפילו יותר מאנשים שחיו את הפחד הזה כל השנים. ולא נותרה ברירה, זה היה או ליפול ולאבד אחיזה, או לעבוד באיך להרגיש יותר טוב ולהזדקף קצת יותר כל יום. וזה כבר חצי שנה. זאת אומרת, זה ממש. מאבק של חצי שנה, וזה... ואני מרגישה שלא משנה עם מי אני מדברת ואת מי אני פוגשת בדרך, זה כבר לא nice to have, זה ממש must.
תסביר על זה יותר.
אני חושבת שהרבה מהאמיתות שחייתי אותם, או שחיינו אותם, התנפצו בשביעי באוקטובר. האמת שבאמת יש רוע בעולם, שהוא רוע לשם רוע, האמת שהכל יכול לקרות ברגע. האמת שגם אם אתה בן אדם חיובי ומאושר ועובד בזה, דברים יכולים להתנפץ. ואז איך קמים מזה? איך קמים מזה? כי יש לך מחויבות בחיים, יש לך מחויבות לעם שלך, ויש לך מחויבות למשפחה שלך, ויש לך מחויבות לקריירה שלך, ולאנשים שאתה פוגש בדרך. ואם כולנו היינו נופלים, הם היו מנצחים אותנו. הכי פשוט בעולם.
מסכים. אני אגיד לך איזה קרה, הייתי בכנס לפני שבוע, דיברנו על זה קודם, ואחד מהמרצים אמר, אני לא מלמד to be happy, אני מלמד to be happier, ואז הוא אמר, המושג, הקורס שלו נקרא happiness. ואני חושב שזה כיוון טוב, לא איך להיות מאושרים, אלא איך אנחנו יכולים לעשות את התנועה הזאת, להיות קצת או הרבה, כל אחד בכמה שהוא יכול קצת יותר, אז זה ככה תזכור את...
זה יפה, וזה מאוד מתחבר למה שאתה ואני יודעים, שאושר זה לא מצב. זאת אומרת, זה לא אפס או אחד, זה לא שאו שאני מאושר או שאני לא מאושר. אושר זה רגעים קטנים בתוך היום. אחד הדברים שקרו בשביעי באוקטובר, שכבר בשמיני באוקטובר נהיה ביקוש מטורף של ארגונים, כי אני עובדת בעיקר עם ארגונים, לסדנות חוסן, לבוא ולדבר עם עובדים, וממש התחלתי, אני חושבת, הפנייה כבר הייתה בשמיני באוקטובר, מהעשירי ישבתי בזום, וכל שעתיים התחלף ארגון, ואנשים היו צמאים רגע לאיזשהו כלי או כלים, איך לקום בבוקר, איך להמשיך לצעוד. ואני חושבת שקודם כל זה מעיד על הצורך העמוק שלנו להמשיך לחיות, החיים חזקים מהכל. ועכשיו השאלה היא באמת איך עושים את זה אחרי אירוע כל כך נורא. ואין לי שום דבר חיובי להגיד על האירוע הזה. זה אירוע באמת 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 נורא. והשאלה, וגם שאלתי את עצמי, מאיפה היומרה עכשיו להגיד לאנשים קומו ותרימו את הראש אחרי דבר כזה. ופגשתי אנשים שפופים, ופגשתי אנשים מפוחדים, וזה פגש את הפחד שלי ואת השפיפות שלי. ואני יכולה להגיד היום בדיעבד שזה הציל אותי. זה הציל אותי כי הייתה לי מטרה, והמטרה הייתה לגרום לאנשים להתעורר בבוקר טיפה יותר זקופים כל יום. זה היה לי ברור שזה happy year, זה לא לקום happy, וזה לא, אי אפשר למחוק את מה שהיה, זה להתמודד עם הזוועות, ועדיין לבחור בחיים, ולבחור בחיים טובים, עם כל תחושת האשמה שאנחנו כולנו מסתובבים איתה. אשמה על זה שניצלנו, ואשמה על זה שאנחנו מנהלים שגרה, ועל שמה, אתה יודע, שלי ושלך, שאנחנו מדברים במושגים של עושר.
אני ככה באמת ארצה לשמוע יותר על זה, אבל מעניין אותי רגע על החיבור שלך. כלומר, איך את בחרת, או איך הכלים האלה בחרו בך, להיות מי שהיום מחזיקה את הדבר הזה, בשבילך ובשבילנו.
לי זה מאוד אינטואיטיבי, כל החיים. זאת אומרת, אני חושבת שנפגשנו, אמרתי לך, אני מרגישה שאני רוב חיי הולכת על ענן, או בוחרת לראות בסיטואציה את מה שטוב. אז היה לי ברור, ואז עברתי תואר שני, ובתואר השני, מי שריכז את התואר השני שלי, זה פרופסור אורן קפלן, שהוא אחד מהאנשים שהביא פסיכולוגיה חיובית לארץ. ואני זוכרת שבהרצאה הראשונה, שהוא דיבר על עושר ופסיכולוגיה חיובית, התהפכה לי הבטן, ליטרלי התהפכה לי הבטן, והלב שלי דפק בטירוף, ואמרתי לחברה שלי שישבה לידי ועשתה איתי את התואר, אמרתי לה, זהו, זה מה שאני צריכה לעשות, בזה אני צריכה להתעסק, על זה אני צריכה להרצות, וזה עוד לא היה בארץ. Okay. זאת אומרת, שבאתי לארגונים ואמרתי להם, עושר ופסיכולוגיה חיובית, קצת הסתכלו עליי כמו חייזרית. אבל זה לא עניין אותי. זאת אומרת, כל במה שהייתה לי, כל מקום שנתנו לי להרצות, בין אם זה בתשלום ובין אם זה לא בתשלום, אהבתי עם האירוע הזה. כי הרגשתי שזה כלים שבאמת יכולים לשפר לנו את השגרת חיים. זה לא כלים ש... תראה, הפסיכולוגיה החיובית, אני אומרת כמעט בכל הרצאה, היא לא תבוא ותגיד לך, בוא, תעזוב הכל, תעזוב את העבודה השוחקת שלך, ואת הזוגיות שלפעמים היא שוחקת, ואת ההורות שלפעמים היא מעייפת, ובוא ניסע לאיזה אשרם בהודו. נחזיק ידיים, נעשה ונהיה מאושרים. כי בסוף גם לזה נתרגל. זאת אומרת, השאלה של הפסיכולוגיה החיובית, או השאלה שאני מתמודדת איתה, זה איך את השגרה היומיומית, שהיא סזיפית, והיא קשה, והיא שוחקת, והיא מעייפת, איך אותה אני הופכת לטוב יותר. וזאת עבודה, עבודה יומיומית.
אז קודם כל זה ממש מהדהד, גם עם האמונות שלי ועם המסע שלי. ואני חושב שזה היה אריקסון שאמר את זה, שהחיים מביאים לנו את הכאב ואת הקושי לבד. האחריות או הבחירה שלנו, איך אנחנו מייצרים את אותו עושר, את אותה מלאכה. ואולי כמוך, אני חושב שעושר היא הרבה יותר משהיא תחושה, היא איזושהי מיומנות ואיזושהי נקודת מבט. אז בואי נפרום את זה קצת ונעזור לאנשים בתקופה הכל כך קשה הזאת, לעשות תנועות מיטיבות.
אז אני אגיד קודם כל שבאמת המוח שלנו עובד נגדנו. זאת אומרת, גם ככה המוח שלנו מכוות בצורה כזאת שמה שיעדעד יותר חזק זה הדברים הפחות טובים שקורים. ואז קורה אירוע כמו השביעי באוקטובר שהוא באמת רע. הוא רע באופן אובייקטיבי ובאופן סובייקטיבי, והמוח שלנו נשאב לשם. והרבה מאיתנו תקועים באירוע הזה, בלי יכולת לראות דברים אחרים. ואחד הדברים הראשונים שעשיתי עם הקהלים שפנו אליי, אחרי השביעי באוקטובר, זה להגיד להם, אוקיי, אנחנו נמצאים בימים נוראים, נוראים של פחד, של מצוקה רגשית מאוד מאוד גבוהה. ושאלתי אותם, עם הרבה, אני אגיד לך היום, עם הרבה רעידות בלב, שאלתי אותם, אוקיי, אנחנו עוברים ימים רעים, עכשיו אני רוצה שתפרטו את הימים האלה, ותגידו לי, בתוך הימים הכל כך קשים האלה, יש רגעים של חסד? יש רגעים שפתאום אתם מרגישים שאתם מתמלאים בבוסט של אנרגיה? יש איזה פוסט שקראתם ברשתות ופתאום עשה לכם צמרמורות חיוביות? ולמרבה הפלא, לא נפגשתי בקהל, שלא מצא את המקומות האלה, גם בימים הכי קשים, מזכירה לך, אחרי השביעי באוקטובר, שעוד ישבנו מכונסים בבית, פחדנו לצאת לרחוב, הרחובות היו ריקים, ואנשים הצליחו למצוא רגעים קטנים, כמעט בלתי מורגשים של חסד, ופתאום אתה מבין שגם בתוך חשיכה מאוד מאוד גדולה, הם מתקיימים.
כן.
הם מתקיימים, אבל הם מתחת לרדאר. זאת אומרת, אם לא הייתי שואלת, ואם לא הייתי מאלצת אותם לחפש את הרגעים האלה, הם בסוף היום לא היינו זוכרים אותם. עכשיו, מה שמסתבר שלכולנו יש כאלו, כמעט בכל יום, לכל אחד זה במקומות אחרים לגמרי, דרך אגב, וזה רמזים, זה רמזים לאישיות שלנו, מה עושה לנו טוב, מה ממלא אותנו, ובימים כאלה קשים, אנחנו חייבים להעלות את זה למודע, להעלות את זה מעל לסף הקשב שלנו, וברגע שאני יודעת מה ממלא אותי, ומה עושה לי טוב, ומה מחזק אותי, עכשיו אני צריכה לייצר כאלה.
כן.
עכשיו, אם בתקופות רגילות, אני יכולה פשוט להתנהל, וזה קורה או לא קורה, אז בתקופות קשות, אני צריכה לעבוד בזה. כי אני צריכה לקום בבוקר, ואני צריכה, ויש לי אחריות, ויש לי ילדים, ויש לי קריירה, אני צריכה להרים את הראש, ואם אתמול הבנתי שמה שמילא אותי זה שיחה עם חברה טובה, כי במקרה התקשרה, אז היום אני לא משאירה את זה ליד המקרה. אני מתקשרת, ואני עושה את השיחה הזאת, ואני עובדת כדי לשזור את הרגעים האלה ביום יום שלי, כדי להרגיש יותר טוב.
איזה יופי. אז זאת אומרת שני דברים, אני רוצה לסמן אותם. אחת היא התודעה שלנו הולכת השלילי, ואם אני יודע להפעיל את התודעה ולבחור, באפשרות לבחור ולחפש גם את הכן, אני גם רואה, אני גם נזכר באולי דברים שבכלל לא ראיתי, ומביא אותם לתודעה. הדבר השני, את אומרת, ברגע שאני רואה אותם, אני יכול לשחזר אותם, כי זה כבר בתוך המערכת, ואז אני יכול בצורה אקטיבית לזמן עוד מאותם רגעים קטנים, שמייצרים לי רווחה, שיפור, סגסוג, כל אחד והמילים שלו.
בדיוק, זה לא תקופה של let it be. זו תקופה שקל מאוד ליפול בה.
כן.
ועוד פעם, כמו שאמרתי, ליפול זה לא תוכנית עבודה. אז אם אתה לא רוצה ליפול, אז אני חייבת לעבוד לקום כל בוקר ולהזדקף ולתפקד, ולתפקד, לא רק לתפקד כי זה הישרדותי, אלא גם להבין שאני מסתובבת ביום יום שלי ואני פוגשת אנשים ומקבלים ממני איזושהי אנרגיה. ואם האנרגיה תהיה שפופה, ואם האנרגיה תהיה, אז אני משפיעה גם על המרחב שאני נמצאת בו. ואני, תראה, אני ניסיתי להתגייס למילואים, לצערי לא הצלחתי, ואני ממש מרגישה שזה המילואים שלי. איפה שיכולתי לתרום, איפה שיכולתי לעשות, איפה שיכולתי להרים קצת ראשים, עבדתי בזה.
בטח.
עבדתי בלהגיע לכמה שיותר קהלים, לכמה שיותר אנשים, ולעזור להרים את הראש.
אז מה עוד עוזר להרים את הראש?
קודם כל, אחד הדברים שאנחנו יודעים שיש קשר מאוד מאוד הדוק בין הפיזי לנפשי. אנחנו יודעים את זה כבר...
זה מחובר, זה לא קשר, זה אותה מערכת.
זה אותה מערכת, אוקיי? ומה שקרה לנו אחרי השביעי באוקטובר, מהצורך, הרצון, האשמה, זה להיות מאוד מאוד מחוברים לחדשות ולרשתות, ולהיות מעורבים ולדעת מה קורה, וגם מהמקום ההישרדותי, שלא להיות מופתעים יותר. והגוף היה פחות פעיל. וברגע שהגוף פחות פעיל, אז המערכת המרכזית שלנו עובדת, מערכת הסטרס, ועוד יותר מפעילה את המוח ברמה הישרדותית, ברמה של fight flight. ואחד הדברים שחשוב לעשות, ברגע שאני יושבת מול הטלפון שלי, ואני קולטת שאני כבר משוטטת בפיד שלי, ואני רואה את הדברים הנוראים, ואני ככה שוקעת, זה פשוט לקום ולהזיז את הגוף. עכשיו, בימים הראשונים אנשים לא עשו ספורט.
כן.
פשוט לא עשו ספורט. אז אני, מי שעדיין לא חזר לעשות ולהזיז את הגוף, זה אפילו להבין שאם אני עכשיו שוקעת, אז לקום ולהזיז את הגוף. בהרצאות אני תמיד מעמידה את הקהל עם ידיים למעלה במשך 2 דקות, בתנוחת פאוור פוז, ופשוט מפעילה להם את המערכת ההיקפית של הגוף, שמשחררת להם הורמונים מיטיבים מהמוח, שגורמים לתחושה טובה יותר. עכשיו, אני יכולה להגיד לך שבימים הראשונים אצלנו, אני אומרת, נתקענו במרכאות, היו אצלי שתי אחיות שלי, היינו עם 11 ילדים בבית. וכמות הפעמים שהאחיינים שלי והילדים ראו אותי עומדת עם ידיים למעלה במשך שתי דקות, היא פשוט אינסופית. עכשיו, אני לא יודעת מה הם חושבים עליי היום, אבל זה לא משנה. כאילו, הייתי צריכה את זה כדי שנייה לחזור לנשום ולחזור להרגיש יותר טוב. עכשיו, אני לגמרי ממציאה לעשות את זה בתוך השירותים, כן? לא לעשות את זה במרחבים ציפוריים, אבל פשוט לעשות את זה. לעשות את זה כדי לקבל איזשהו בוסט של אנרגיה.
אני אשאיל פה מושג של טל בן שחר, שנקרא MVI, שזה Minimum Value Intervention. אנחנו קוראים את ה-MVP, אבל MVI אומר, ברור שאנחנו מבינים את הערך של ספורט, והיה עדיף לעשות 3 פעמים בשבוע או 5 פעמים בשבוע, אבל גם שאין לנו כוח, אפילו על הקום לשתי דקות, או לקפוץ במקום ג'אמפינג ג'ק, או לעשות כל מה שמפעיל אתכם, מה שאפשר, אם זה דקה או 2 או 5 או 10, עדיף מאשר לחכות למושלם ולעשות כלום. אז המיני אינטרוונצ'נס האלה, יש להם אימפקט מאוד מאוד גדול, אפילו אם זה 2 דקות.
מהמם, מהמם, בול. זה גם לא איזושהי החלטה גדולה שאתה צריך לקבל, ובימים כאלה קשה לקבל החלטות גדולות. וברגע שאתה אומר לעצמך, בסדר, זה 2 דקות, תעמדי, תרים ידיים למעלה, לא משנה מי רואה אותך כרגע, ותעשי את זה, התחושה אחרי זה פרייסלס, אתה מתמודד עם עצב מאוד גדול, שפתאום יש איזושהי רווחה, פתאום נכנסת איזושהי אנרגיה.
לתחושתי זה יוצר איזו ספירלה עולה, כי אנחנו יורדים בספירלה וכל כך קל לרדת בבעיה ממנו, וברגע שעושים פעולה, אפילו שהיא קטנה, היא כבר יכולה לשנות משהו בכיוון, ואז כבר יש לי מוטיבציה כבר לצאת ולהתקשר לחבר ולעזוב את הטלפון, וזה יכול להניע שרשרת של פעולות שקורית ברגע אחד שאני עושה איזו פעולה נגד הגרביטציה הפנימית הזאת.
אני אגיד משהו על הספירלה, כי זה משהו שאני משתמשת בו המון. כשאני מדברת על הספירלה יורדת ועולה, אני מדברת בדרך כלל על שיח. עכשיו, מה קורה לשיח בימים האלה? אתה מדבר עם חברים, אתה מדבר, אתה יושב אפילו שותה איזה קפה או כוס יין, והשיחות הן מה לעשות? הן שיחות קשות. ואז הוא נותן את חוות הדעת שלו, והיא נותנת את חוות הדעת שלה, והספירלה הולכת ושוקעת, וגם אם באת עם מצב רוח למפגש הזה, אתה עלול לצאת ממנו עם תחושה של אבדון.
כן.
ואני חושבת שלכל אחד מאיתנו, וזה באמת איזושהי אחריות אישית, כי אין איזה שיח קולקטיבי שהוא מיטיב. אם אני אדע לזהות את הספירלה היורדת הזאת, ולהגיד להם, חברים, שנייה, אבל מה כן טוב בתקופה הזאת? שנייה, בואו ננסה למצוא מה כן גילינו על עצמנו בתקופה הזאת, ומישהו ייזכר בזה שיש פה ערבות הדדית, ומישהו ייזכר בזה שאנשים בניגוד לכל יצר הישרדותי רצו לדרום להציל אנשים אחרים שהם לא מכירים, ואם מישהו ייזכר בזה שאנשים יצאו מהבתים לבשל ורק רצו לשמח ורק רצו לתרום, אז פתאום הספירלה עולה. פתאום אתה זוכר שיש דברים לאחז בהם, פתאום אתה יוצא מהשיח הזה שאתה 2 סנטימטר יותר גבוה.
ממש.
ומאוד קשה לעשות את זה, כי קל מאוד להישאב לספירלה היורדת, זה גם נורא נורא פופולרי, אבל זה לא מיטיב, זה לא עוזר, זה לא יעזור לי אם אני אכנס לשיח ואני אצא עם הראש למטה.
וזה כמו חדר כושר, כלומר, אני חושב שזה פשוט, אבל זה לא תמיד קל, אבל ברגע שאנחנו מבינים את הערך ומאמנים את השריר הזה, זה יכול לקרות לנו יותר בקלות. ואז די מהר, אני כבר היום מצליח להבין, אורן, אני שוקע, בוא נפעיל את הכלים שאני מכיר בשביל לעשות משהו בעולם, בשביל לייצר תנועה לכיוון אחר. וזה פשוט עובד.
זה מדבק.
כן.
זה פשוט מדבק. אתה רואה לי מאוד קל לראות את זה בסדנאות, כי אני עובדת עם קבוצות של אנשים, אבל אתה רואה איך לפני שנייה האווירה בחדר הייתה קשה, ואני נותנת לזה מקום. דרך אגב, שנינו יודעים שהשיעור השני בפסיכולוגיה חיובית שלומדים זה הרשות להיות אנושי.
ממש.
זאת אומרת, אין לי שום יומרה לומר למישהו, חברים, חפיף, היה מה שהיה, בואו נהיה אפי-אפי, ממש לא. זאת אומרת, אם לא ניתן מקום לרגשות הקשים, לא נוכל להרגיש רגשות טובים. כולנו יודעים את זה. זה כמו קצת אוויר לנשימה. זאת אומרת, האנרגיה החיובית הזאת, זה כמו קצת אוויר לנשימה, להצליח להתנהל ולנהל בתקופה שהיא באמת אובייקטיבית, תקופה מאוד מאוד קשה. ברמה הלאומית וברמה האישית והמשפחתית, מה אתה עושה שהילדים שלך שואלים אותך, אבא, תהיה עוד מלחמה, אמא, תהיה עוד מלחמה, לאן אנחנו הולכים? זה פתאום שאלות שאני לא חושבת שהדור שלנו התמודד איתם. וזה שאלות קשות. אני לא מורידה בערך שלהם. וזה גם לא לחיות באיזושהי בלה-לה-לנד, אוקיי?
זה חשוב.
אבל זה להבין שיש לנו אחריות, וזה להבין שחלק מהכוח שלנו, אם לא הרבה מהכוח שלנו, זה איך אני ממשיכה להתנהל, איך אני ממשיכה להתקיים, איך אני ממשיכה להתקיים עם הראש למעלה, לא רק בשביל לנשום, לאכול ולשתות, אלא בשביל להמשיך לקיים פה מדינה וחברה שהיא ראויה.
אז מה עוד? בואי תפרטי לנו עוד מהקדימה.
דיברנו על ספירלות, ואחד הדברים שאני מדברת, אחד התרגילים שאני עושה, עשיתי בסדנאות האלה ואני עושה עדיין, זה תרגיל שנקרא צוות החיים החזק שלי. זה תרגיל שאני מאוד אוהבת מעולם החוסן, ואני אומרת לאנשים, תדמיינו שאתם יושבים בבר, הבר ריק, ויש 10 כיסאות בר שאתם צריכים למלא. ואני נותנת להם כמה דקות, ואני אומרת להם, תחשבו את מי אתם רוצים להשיב בבר. כשהחוקים הם כאלה, זה אנשים מהחיים שלכם, שהם באים לכם בטוב, שהם מרימים לכם, שאחרי שיחה איתם אתם יוצאים מלאים, ודרך אגב, אני אומרת להם, אתם ממלאים את הבר היום, זאת אומרת, זה לא בר של השישי לאוקטובר, היום, אוקיי? מי האנשים האלה? מי האנשים האלה שממלאים אתכם? מי האנשים האלה שעושים לכם טוב, שמעודדים אתכם, שאחרי שיחה איתם אתם יוצאים עם הראש למעלה? והם יושבים והם כותבים, וחלקם מגיעים ל2, וחלקם מגיעים ל20, וחלקם מגיעים ל4, ואז בסוף אני אומרת להם, קודם כל מספיק אחד. וזה צוות החיים החזק שלכם. ואותם אתם מגייסים היום למילואים. ומה זה אומר? זה אומר שזו תקופה שאתם מנהלים גם את המערכות יחסים שלכם. אם לפני השביעי באוקטובר דיברתי עם כל אחד, ושמעתי את הדעות של כל אחד, והכל בסדר, כי הייתי מספיק חסינה כדי להתמודד עם מגוון דעות ודברים. היום אני צריכה להבין מי האנשים שמורידים אותי, ומי האנשים שממלאים אותי באנרגיה. ולנהל את התקשורת הזאת, גם אם זה לצמצם קצת תקשורת עם האנשים שיותר מפחידים אותי, שיותר גורמים לי לחרדה, שיש להם תסריטי אימים מפה והתודעה החדשה, ולאזן את התקשורת דרך אנשים שאני מאמינה להם, בסדר? הם לא, זה לא שהם רק מספרים לי טוב כדי שיהיה טוב. מצד אחד אני מאמינה להם וסומכת עליהם, ומצד שני, הם יותר נכונים לי בתקשורת. דרך אגב, יכול להיות שלי נכונים אנשים יותר חיוביים, ולבן אדם אחר נכונים אנשים יותר פרקטיים, אוקיי? אבל מה נכון לך עכשיו? מה ממלא אותך? איזה תקשורת נכונה לך? וזה זמן לנהל גם את התקשורת, גם בשיטוט ברשתות. אם לפני השביעי לאוקטובר פשוט עברתי סטורי, סטורי, סטורי בצורה לא מנוהלת, היום אני לא אכנס לכולם, כי אני יודעת שיש אנשים שהם נורא לוחמניים, ויש אנשים שהם נורא רואי שחורות, ואני יודעת, אני צריכה להבין מה עושה לי טוב ומה עושה לי פחות טוב.
מקסים. אני גם את זה מדגיש, את יודעת, גדי יודע, אני מניח שגם חלק מהמאזינים יודעים, שמערכות יחסים הם באמת מחולל האושר והחוסן הכי גדול, והרבה פעמים ברגעי מצוקה אנחנו נוטים להתכנס ולהסתגר פנימה. אז את אומרת, קודם כל להבין את הכוח של הדבר הזה, ולקבוע ממש ביומן פגישה עם אנשים או שיחה, גם מי ממלא אותי וגם את מי אני יכול למלא. כלומר, אנחנו גם יודעים שגם העזרה לאחרים והתמיכה לאחרים היא גם ממלאת כשלעצמה. אז כלומר, כל אחד איפה שהוא נמצא במעגלים, אבל יש כל כך הרבה מעגלי כאב, ואם גם אנחנו נדע שם להיות בשביל אחרים, הנתינה הזאת תהיה לערך לאחרים, אבל גם תחזור אלינו. השורש נתן הוא שורש שאפשר לקרוא אותו משני הכיוונים.
אתה יודע, אחד המשפטים האהובים עליי זה שהמעשה הכי אגואיסטי שאתה יכול לעשות זה להיות אלטרואיסט. וזה מה שהציל אותי. אני חייבת לומר שזה מה שהציל אותי חד משמעית. אני עבדתי בזה. אני עבדתי בשביל לדבר עם אחרים, בשביל לעזור לאחרים, והייתי מרוסקת. זאת אומרת, האירוע הזה, אני אומרת את זה בצורה הכי פתוחה, אני לא יודעת אם זה אם זאת הבמה, באמת האדמה שלי רעדה. והיום, חצי שנה אחרי, אני אומרת לך, זה הדבר היחידי שהרזיק אותי. שאתה מתעסק במישהו אחר, שאתה נותן למישהו אחר, שאתה מצליח לעלות חיוך על פני מישהו אחר, הדבר הזה שקיבלתי, הוא פשוט, הוא חיזק אותי, הוא איחה את השברים, הוא לא יכול להסביר את זה, ואני חושבת שהרבה גילו את זה בתקופה הזאת.
כן.
זאת אומרת, כל הנתינה המטורפת שהייתה בארץ, הצילה אנשים, מי שיצא מהבית, ואתה יודע, לא כולנו יכולנו לצאת מהבית, היו אנשים עם ילדים קטנים, והיו אנשים שהבן זוג או הבת זוג נסו למילואים, לא כולם יכלו לצאת ועכשיו להרוז חבילות מזון לחיילים. אבל זה לא משנה, מספיק שאתה יודע שיש לך חבר שהוא במצוקה והרמת אליו טלפון ועודדת אותו, זהו. זה התחושה שאתה מקבל מזה היא אדירה.
אני שמעתי איזה סיפור, ממש אחרי, בתחילת המלחמה, על איזה ילדה צעירה, הם הפרונו מהבית, והיא לא הסכימה לצאת מהחדר, והיא הייתה ככה באיזשהו סממנים של דיכאון, וההורים ניסו להגייס אותה לכל מיני פעולות, והיא לא הייתה בעניין. ואז הם ביקשו מן הדבר אחד, אמרו, תקשיבו, יש פה, השכן שלנו, הוא אדם מבוגר, ויש לו כלב. רק בקשו ממך שתעזרי לו להוציא את הכלב החוצה, לטיול, היא הסכימה. הדבר הזה כמובן ברגע שהיא יצאה ועזרה, זה עזר לה, אפרופו הספירלה עולה, ואפילו היא גייסה עוד ילדים, כולם מפונים, לעזור לעוד אנשים להוציא את החיות מחמד שלהם. אז באמת. כאילו פעולה קטנה כזאת כבר מעבירה אותנו למקום אחר, לתחושת משמעות, ערך, חשיבות, ועוזרת לנו להתחבר לכוחות שלנו.
לגמרי, לגמרי. אנחנו יודעים שמנבא מספר אחד לאושר, לחוסן, לחסינות גופנית אפילו, זה מערכות יחסים משמעותיות. עכשיו, זו אחת התקופות שאתה יודע, המשפט של אתה לא לבד, את לא לבד, הוא קריטי. כי הרגשנו נורא נורא בודדים. תשמע, אני חושבת שחלק מהלוחמה שהופעלה נגדנו, אז היה את היום הנוראי של השביעי באוקטובר, שנמשך עוד כמה ימים אחרי זה. אבל הלוחמה המשיכה וממשיכה עד עצם היום הזה. זאת אומרת, הלוחמה הפסיכולוגית, אני חושבת שהמטרה של האויבים שלנו זה שנשב מפוחדים ומבודדים לבד בבית. עכשיו, זה לא קרה מהשעה הראשונה. וזה הכוח שלנו, זאת אומרת, בסוף זה הכוח שלנו. יש לנו צבא חזק והכל טוב, הכל בסדר, אבל היכולת שלנו להתאחד, לחפש אחד את השני, ולהבין שאנחנו לא לבד בסיטואציה הזאת, זה כוח אדיר. וצריך לחיות אותו ברמה היומיומית, זאת אומרת, לקום בבוקר ולחפש מי עושה לי טוב ולמי אני עושה טוב. וזה נשמע קצת כמו סיסמה, אבל זה מנגנון הישרדותי, גם מנגנון הישרדותי וגם מנגנון לרווחה האישית שלנו. וגם, דרך אגב, אורן, אני חייבת לומר שבימים האלה שהיינו, הבית היה מלא, איזה מזל שהוא היה מלא, היו רגעים שהייתי צריכה גם את הלבד שלי.
כן.
זאת אומרת, היו
טוב,
רגעים...
טוב, 11 ילדים בבית.
חם סטפו. היו רגעים שממש מצאתי את עצמי עולה לחדר שינה, נועלת שנייה את הדלת, וצריכה לנשום כמה נשימות לבד. נשימות אני גם, זה חלק מהסיפור, אנחנו נדבר,
אבל...
ואני אגיד בהקשר הזה עוד משהו. אנחנו אומרים פה כל מיני דברים וכל מיני פרקטיקות. חשוב לי לומר שלא הכל מתאים לכולם. זאת אומרת, אם יש איזושהי שורה תחתונה בתקופה הזאת, זה שתכיר או תכירי יותר טוב את עצמך או את עצמך. מה, ותהיי יותר מדויקת או יותר מדויק למה עושה, מה עושה לי טוב. כן. עכשיו, מה שעושה לי טוב, לא בהכרח עושה לאחותי טוב, או לא בהכרח
עושה לך טוב למחורת.
בדיוק,
כן.
או לא עושה לי טוב כרגע.
כן.
עכשיו, עוד פעם, אם בתקופה רגילה אני יכולה פשוט להתנהל, כמו שאני רגילה להתנהל, זו תקופה שאני חייבת להיות יותר מחודדת בחושים שלי, יותר לנהל את עצמי בסיטואציה הזאת. מה עושה לי טוב, מי עושה לי טוב, מה נכון לי כרגע, איזה מוזיקה נכון לי לשמוע, אם נכון לי לשמוע מוזיקה, פודקאסט, סדרה כן, סדרה לא, פשוט להיות יותר מחודדת בחושים פנימה. מה מרים אותי ומה לא, וזה פשוט לא הזמן להתנהל, זה זמן לנהל.
מסכים לגמרי. אמרת על מערכות יחסים, אני רוצה ככה ישראל, את יודעת, גם בוודאי חלק מהמאזינים, דורגה במקום החמישי, במדד האושר, כאילו אנשים עוד פעם לא הבינו איך המציאות בתוך הדבר הזה, אנחנו מקום חמש, ושמסתכלים ומנסים להבין למה ישראל כבר בשנים, במציאות לא פשוטה פה מגיעה לדירוג כל כך גבוה, אז אנחנו רואים שהתמיכה החברתית, הסולידריות, החוסן הלאומי שלנו, הוא מקפיץ אותנו למקום מאוד מאוד גבוה, למרות הקושי שאנחנו חווים מסביב. אז זה אפילו הלכתי לשאול, הייתי בכנס, הלכתי לכותבי הדוח, היה שם את סשן איתם.
וואלה.
הלכתי אותנו בישראל, תסביר רגע איך אנחנו במקום חמש. אז קודם כל הוא גם אמר שבשנה האחרונה אפשר לראות שיש ירידה, כי זה ממוצע של 3 שנים. אם לוקחים כן. רק את השנה האחרונה, היינו במקום ה-19, אבל של ישראל וקוסטריקה, זה שתי המדינות היחידות ב-20 העליונות, שיש להן תמיכה חברתית ולחידות מאוד מאוד גבוהה, שמקפיצה אותנו גבוה למעלה.
אורן, אנחנו גדלים בלהקות. אוקיי? אני יצא לעשות 3 רילוקיישנים. את האחרון עשיתי עם 4 ילדים. עד שאתה לא חי במקום אחר, אתה לא מבין את הערך של מה שיש לנו פה. את הילדות, את אתה יודע, לי, קודם כל, אני גדלתי בלהקה. החברות ילדות שלי הם חברות שלי עד היום. החברי ילדות שלי הם חברים שלי עד היום. אני, כאילו, ההורים שלי, אחד הדברים שהם הכי זוכרים, זה את הצפצופים מתחת לבית, יאללה, רדי, נוסעים, הולכים, מסתובבים. וככה גדלים בישראל ילדים. כן. זאת אומרת, אתה לא צריך לקבוע שבועיים מראש לפליידייט. אני זוכרת שהגענו לגיברלטר וניסינו לקבוע לילדים כל מיני, לא עם ישראלים אלא עם מקומיים, וזה אופרציה, זה לפתוח יומן, זה לקבוע פגישה, הפגישה היא מאוד מאוד מסוימת, יש לה, היא תחומה בזמן, היא תחומה במקום, והמציאות הישראלית היא מציאות של חבורה, ואם לא הייתה לך חבורה עד הצבא, אז בצבא תהיה לך חבורה, ואם לא היה לך חבורה בצבא, אז בעבודה תהיה לך חבורה. והדבר הזה הוא באמת, אנחנו חיים את זה כמובן מאליו.
נכון, יום שישי, כל אחד יש לו ארוחה או משפחתית או עם החברים, ובארצות הברית פוגשים את המשפחה בטנקסגיבן וקריסמס.
מה זה? אנחנו בסופר בגיברלטר, אוקיי? שאתה לוקח עגלה, אנשים מסתכלים אליך כאילו מאיפה באת? מה עגלה? למי הצריכה עגלה? אוקיי? הם לוקחים שניים, שלושה דברים, וזהו, אבל אנחנו צריכים להכיל, אתה יודע, את המשפחה, את החבר'ה, את ה... ובכל מקום אתה מייצר לך משפחה, שלושה רילוקיישנים, ואני אומרת לך, מכל מקום יש לי משפחה של ישראלים, כן? כי ככה אנחנו נעים בעולם, וזה הכוח שלנו. וזה גם הכוח שהרים את הראש אחרי השביעי באוקטובר. אני חושבת שזה אחד הדברים, באמת, אני אומרת את זה, ויש לי צמרמורת, זה אחד הדברים הכי מרגשים שראיתי בחיים שלי. שאנשים פשוט עזבו את הכאב של עצמם, עזבו את הפחד. אתה יודע, אנשים כבר בשמיני באוקטובר יצאו, נסעו לעזור, והיה מפחיד, היה מפחיד ברחובות. ומערכות יחסים זה משהו שאני באופן אישי עובדת בו. תמיד עבדתי בו, אף פעם לא הבנתי את הערך של זה, כמו שאני מבינה בשנים האחרונות. והיום יותר מתמיד, היום יותר מתמיד, הנחת הבסיס שאנחנו לא לבד, היא כל כך חשובה.
אז קדימה חברים, נקבוע כבר היום פגישות עם צוות החיים החזק שלכם. נגיד משהו על החוזקות, כי אי אפשר לדבר איתך בלי לדבר על החוזקות.
נכון.
אז איך החוזקות משמשות אותנו בתקופה הזאת?
החוזקות זה העוגן. החוזקות זה העוגן. אחת הקונספירציות שנשברות ב-2024, ומדברים על זה הרבה היום בעולם בכלל, זה שאי אפשר לדעת מה יהיה. אתה יודע, זה לא רק השביעי באוקטובר, זה הקורונה, זה המלחמה באוקראינה, שהיא לכאורה רחוקה, אבל זה משהו שניפץ המון 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 אמיתות שלנו, וזה השביעי באוקטובר, ופתאום אתה מבין שאין לדעת מה יהיה מחר, והכל יכול להתהפך לטוב או לרע, דרך אגב, זה בכלל לא משנה, ואז אנשים מחפשים במה לאחז, כי אנחנו כיצורים, כבני אדם, אנחנו אוהבים ודאות, והחוזקות זה משהו שתמיד יהיה איתך. לא משנה מה יקרה בעולם, ולא משנה מה יקרה בארץ, ולא משנה מה יקרה בממד, דרך אגב. ה-DNA הזה של הדברים שבהם אתה חזק, אתה ואף אחד אחר לא, אוקיי? שאתה מיוחד בהם. אחד הדברים שאני אומרת בסדנאות, אנחנו מופע חד פעמי. זאת אומרת, ההסתברות שלמישהו במרחב שלי יהיה אותו מבנה מוח, או אותו שילוב של חוזקות, אתה יודע, זה 1 ל-33 מיליון, זה לא קיים, אוקיי? ביום שאני לא אהיה פה, אין יותר כזאת. ולהסתובב בעולם בידיעה הזאת, שיש לי משהו שהוא רק שלי, ועכשיו איך אני משקיעה בו, ואיך אני לומדת אותו, ואיך אני מבינה אותו לעומק, ואיך אני משתמשת בו, גם כשטוב וגם כשרע, זה עוגן מאוד מאוד חזק בעולם שהתנאים בו כל הזמן משתנים.
אני מסכים איתך לגמרי, אני אאתגר אותך רגע. שבוע שעבר הייתי בסדנה, באמת סדנה נדירה, עם חבר'ה שיצאו, מטכליסטים שיצאו מאחרי 5.5 חודשי לחימה, והצבא עושה להם שבוע כזה של במלון, של דיבריפינג.
נכון.
והתחלתי, הגעתי לשם ככה בחשש, שאיך הם מביאים את הפסיכולוגיה החיובית לגברים כאלה, ושאלתי אותם בסבב בהתחלה, כל אחד מה החוזקה שלו, ואיך היא שימשה אותו בתקופה הזאת כמפקד. והיה להם קשה.
קשה.
קשה מתוך הצניעות. ואומר, זה אמר אשתי, זה אמר ילדים, אמרתי, אחלה לאישה, אחלה לילדים, אנחנו עכשיו חוזרים אליכם.
נכון.
מה החוזקה שלכם? והם התפתלו שם, ואני התעקשתי איתם, כי לחלקנו, ובטח לנו באמת מיטב בנינו, אנשים נפלאים, צנועים, כאילו להגיד בפני כולם מה הייתה החוזקה שלהם, היה להם נורא 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 קשה, איך עוזרים לאנשים to own their strengths בלי ההתפתלות הזאת.
מאוד 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 קשה. אני עושה את זה בכל סדנה. אני בוחרת את המסכן הראשון שאני שואלת אותו במה אתה חזק, והוא מתפתה לי מול העיניים, ואני אומרת לו, תקשיב, אם זה מביך אותך, אל תדאג, כי אף אחד לא מקשיב לך, כולם עכשיו עסוקים במה הם חזקים, אתה יודע, זה רק אתה ואני פה. ולאנשים מאוד מאוד קשה, מהמקום שגדלנו, א', להיות מאוד מאוד מודעים לאזורים שבהם אנחנו חלשים, וצריכים לשפר וצריכים לתקן. אם אני אשאל הרי שאלה הפוכה, כולם הציעו את הרשימה שלהם מהכיס.
ככל שהם יותר מצטיינים, יהיה להם יותר קל להביא את החולשות.
ברור, וגם אם יגידו לי, אל תדאגי, אני עובד על זה, שנה, שנתיים אני שם. עכשיו, אנחנו כל החיים עובדים על זה, והסיפור הזה של החוזקות זה, שנייה, בסדר, אנחנו כולנו מבינים שלכולנו יש חולשות, אבל בוא נבין שנייה במה אני חזק. וזה לא ממקום של צניעות או התרברבות, זה ממקום של ככה אתה מסתובב בעולם. עכשיו, הטרגדיה הגדולה זה שרוב החיים אנחנו עסוקים בלתקן את החולשות שלנו, ואנחנו נתקן, דרך אגב, אם אנחנו נעבוד עליהם, אנחנו נתקן, אבל אנחנו נתקן ברמה מסוימת.
במאמץ גדול ובהתקדמות איטית.
בדיוק. בעוד שאם אנחנו נבין במה אנחנו חזקים, אז ההתקדמות תהיה...
אינסופית.
נכון. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו על חוזקה שאולי יעזור לצניעות, לצנועים שבינינו.
כן.
שחוזקה זה לא רק הדברים שאתה חזק בהם. זאת אומרת, יכול להיות שאני מסתכלת על מישהו והוא מאוד מאוד חזק בניתוח דוחות. רק מה? הוא יודע שברגע שהוא מסיים לנתח את הדוח, בא לו למות. בא לו למות, אין לו אנרגיה, לא בא לו לדבר עם אף אחד. זה אומר שזאת לא חוזקה. ומה שיפה בחוזקה, שזה שילוב בין משהו שאתה מאוד מאוד חזק בו, לבין משהו שעושה לך טוב, ואת זה אנשים לא יודעים.
כישרון ותיאבון.
נכון. עכשיו, ברגע שאתה קצת מפרק להם את המושג, אז פתאום הם אומרים, אז את שואלת בעצם איפה אני מתמלא אנרגיה, ואז זה כבר קצת יותר צנוע. והמקומות האלה שאני, אתה יודע, דיברנו על הרגעים האלה שאני מתמלא בהם אנרגיה. אמרנו שאושר זה לא מצב, זה ביץ ובית, זה רגעים קטנים שבהם אתה מתמלא אנרגיה גם בימים קשים. זה הרמזים. זה נקרא בשפה התיאורטית red thread. זה כאילו רמזים, זה מין חלון לאישיות שלך. מה זה האישיות שלך? זה איפה אתה חזק? איפה המקומות שאתה עושה דברים? אתה זורח ואתה גם מרגיש שהתמלאת, אתה מסיים את הפעולות האלה ואתה אומר, וואי, איך בא לי עוד? בא לי עוד פעם, בא לי לדבר על זה, בא לי לספר על זה. ולדברים האלה אנחנו בדרך כלל מתייחסים כמובן מאליו. למה? כי נולדנו איתם.
כן.
אז אני לא רואה את זה בעל ערך. כאילו, המפקדים האלה יגידו לך, בסדר, אני טוב עם אנשים, אבל כולם טובים עם אנשים. לא, לא נכון.
להבין שזה השמש, זה הייחודיות שלך, ומתנה בחיים בכלל מקבלת ערך שהיא ניתנת לעולם.
נכון.
קיבלנו את הסט ייחודי הזה של חוזקות, אפילו חובתנו, שליחותנו, להביא את זה לידי ביטוי.
נכון, אני אגיד לך יותר מזה. כשאני עובדת עם מפקדים ומנהלים, אחד התסכולים הגדולים זה שנגיד יש איזשהו מפקד שהוא חדש, או שהוא קצת עם פחות ביטחון, אז הדבר הראשון שהוא יעשה, זה יסתכל ימינה שמאלה, יבין מי המפקדים המצליחים, וינסה להיות כמוהם. עכשיו, אחד הדברים שאימון חוזקות אומר, כולם יכולים להגיע להישגים מדהימים, אבל הדרך תהיה מאוד 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 שונה. זאת אומרת, הדרך אגב, ממחקרי מנהיגות אנחנו יודעים, אין שום דבר שמשותף, שום פרמטר, שום חוזקה שמשותפת למנהיגים והמנהיגות הגדולים בעולם, אוקיי? כל מחקרי המנהיגות מראים את זה. הדבר היחידי שמשותף לכולם, זה שיש להם אנשים שהולכים אחריהם. עכשיו, אחרי מי אתה תלך? אחרי מישהו שאתה מאמין לו, אחרי מישהו שאתה רואה שהוא אותנטי, שהוא מחובר לעצמו, שהוא לא משחק משהו של מישהו אחר, וזה הדבר בעיניי, זה להבין, להסתכל פנימה, זה בסדר ללמוד מאחרים, אבל זה קודם כל להבין עם מה אני מסתובבת בעולם, מה ה-DNA שלי, מה התרומה שלי לעולם, אתה יודע מה? זה אפילו יותר מזה. איך אני יכולה להביא ולתרום לדבר הזה שנקרא חברה או עולם.
עכשיו, איך רואים שזה חוזקה שלך? כשהתחלתי לשאול אותך על זה, נדלקת פה, וכאילו, עלתה פה אש עד השמיים.
נכון, כי זה גם, תחשוב על זה, זה כל כך ממגנט, לראות מישהו שיודע במה הוא טוב, ואף על זה. עכשיו, הוא לא אף על זה בשביל שאתה תעוף עליו.
כן, הוא לא, בשביל האגו, בדיוק.
נכון.
הוא בא בשירות.
נכון, כי הוא מבין, אתה מבין את השליחות שלך בעולם. עכשיו, תחשוב שבתקופה כזאת כל כך נמוכה, כל אחד ייתן משהו, אוקיי? אנחנו, הספירלה רק, אתה יודע, באמת השמיים הם הגבול. וזו התקופה לעשות את זה. גם מהבחינה של, של כל אחד למצוא את העוגן שלו. שהוא תמיד שם. החוזקות הרי אתה רוצה, אתה לא רוצה, הם שם. אז גם יש לי את זה. אני מסתובב עם זה בעולם, וגם אני מתחילה להבין את הערך של זה, אז הביטחון שלי גדל. וגם אני תורמת, כי אני מרימה את הראש, ואני חיובית, ואני... חיוביות זה, זה עבודה. זה, זה, זה לעבוד בזה.
כן. מדהים, טוב, אותי שכנעת, באתי שוכנע עוד לפני.
אותך קל. האמת שבאמת, אני לא נפגשתי עוד עם מישהו שפגש את החוזקות שלו, וקל לו לוותר על זה. זה, כמו שאמרנו, זה מדבק.
כשמבינים את העומק ואת הערך מאחורי זה, אז אנשים שמחים להתחבר לכן.
נכון.
יש לנו ככה זמן לעוד איזה טיפ ככה לתקופה הזאת. מה עוד חשוב לך להציע לנו?
עוד טיפ, מכל הטיפים, רגע, תן לי לבחור משהו, טיפ של אלופים, מה שנקרא.
אוקיי, יכול להיות גם כשאלה שבדרך, יכול להיות שבדו אלופים.
אני אגיד לך, אתה יודע מה? אני אגיד לך. אחד הדברים שהכי מכשילים אותנו זה מחשבות. זה מה שמשפיע על הרגשות שלנו, זה מה שמנהל אותנו, ככה אנחנו, דרך המחשבות אנחנו חווים את העולם. עכשיו, מה זה מחשבה? מחשבה זה משפט שרץ לנו בראש, ויש לנו המון, המון, המון כאלה ביום. יש לנו בין 70 ל-80 אלף מחשבות, משפטים כאלה ביום. זה אומר שבדקה רצות לך 50 מחשבות בראש, שזה המון. עכשיו, אם אני אעשה איתך תרגיל רגע, וזה משהו שאני עושה בסדנות, אני אומרת לאנשים, פריז, תנו לי שלוש מחשבות שרצות לכם עכשיו בראש, שלושה משפטים שרצים לך בראש, תן לי משהו עכשיו.
עכשיו זה, הסתכלתי על הזמנים.
על הזמנים, נכון, לחץ, צריך לעמוד בזמנים, מהר עוד אחד.
וכמה אנרגיה מדהימה יש לך שאת...
טוב, זה לא משרת אותי, עזוב אותי. על הזמנים, בוא נשאר על הזמנים. אז כשאני עושה את הסבב, אז זה אחד הדברים שאנחנו מגלים, שרוב המחשבות שלנו הן שליליות. עכשיו אני מכניסה תחת הכותרת של מחשבות שליליות, גם את כל ה-to-do list שלי. מה אני צריכה לעשות, לארגן את הילדים, איך אני מארגן את הבית, איך אני טה-טה-טה-טה-טה-טה, מייל בעבודה, וואטסאפ שקיבלתי ולא. עכשיו, למה חשוב לעשות את התרגיל הזה? כי זה אנחנו, זה המוח שלנו. רוב המחשבות שלנו הן מחשבות שליליות. למה חשוב לדעת את זה? כי אתה מכיר את המחשב, את המשפט, תחשוב חיובי, יהיה חיובי, נכון?
כן, יש לי הרבה מה להגיד עליו.
נכון. כי אם נשב בבית ונחכה לחשוב חיובי, יהיה חיובי, אנחנו, יש בעיה, אנחנו לא חושבים חיובי. ובגלל זה אני אוהבת פסיכולוגיה חיובית, כי זה לא, עוד פעם, זה לעבוד בזה. עכשיו, ברגע שאתה יודע שאתה לא חושב חיובי, עכשיו בוא נאמן את המוח כדי לחשוב חיובי. כי אם אני רוצה להרגיש יותר טוב בתקופה כזאת, אני חייבת לאמן את המוח. עכשיו, אם בימים כתיקונם זה בסדר לתת למחשבות שלי לזרום חופשי, בימים כאלה זה לא כדאי. לא כדאי, כי זה ייקח אותי לטיולים פחות נעימים.
אז זה חושבים חיובי יותר.
אז יש את התרגיל הכי עתיק בספר, שישמע הכי, הכי בסיסי, ואנשים יגידו לעצמם, מה זה השטויות האלה? שמעתי את זה 1,000 פעמים, אבל אני אומרת לה תמיד, אני אומרת, אל תאמינו למילה ממה שאני אומרת, פשוט תנסו. והתרגיל אומר שבסוף היום, אתה רושם לעצמך או אומר לעצמך, או בארוחת ערב עם הילדים, עושים סבב, שלושה דברים טובים שקרו לי היום, זהו. עכשיו, מה שאנשים יגלו, זה שבימים הראשונים הם לא מוצאים, הם מחפשים דברים נורא גרנדיוזיים, נורא גדולים, איזשהו פרויקט גדול שסיימתי בעבודה, או בעזרת השם שבועים שיחזרו הביתה, או דברים גדולים. ואחרי 5 ימים, בגלל זה אני גם אומרת, זה לא יעבוד לך בפעם, בפעמיים, בשלוש פעמים, אתה חייב לעשות את זה לאורך שבועיים לפחות, כי אחרי 5 ימים פתאום אתה תגלה שאתה מתחיל לדווח על דברים יומיומיים, כמו כן, השלוק הראשון שלקחתי של הקפה בבוקר היה בול כמו שאני אוהבת. עכשיו, זה לא שזה לא קרה לי לפני שבוע, לפני שבועיים, פשוט לא שמתי לב לזה. זה לא חצה את סף הקשב שלי. עכשיו, מה קורה למוח שלנו שאני עושה את התרגיל הזה לאורך זמן? המוח שלנו לא פרייר, ברגע שהוא מבין שבסוף היום הוא יצטרך לדווח על 3 דברים טובים שקרו לו, הוא מתחיל לחפש אותם באופן אקטיבי במהלך היום. ואז מה שקורה לנו, שאנחנו מתחילים להבחין בדברים האלה, ולהרגיש טוב יותר, זה הכל. ככה פשוט, ככה עובד.
נוראים את מה שאנחנו מחפשים, אז בואו נחפש יותר מה טוב.
וקורה. קורה טוב גם בימים נוראים כאלה.
וואו, מיטל, קודם כל, תודה. תודה שבאת, תודה על האנרגיה. תודה על השותפות לדרך. כאילו, בא לי, אני יכול להמשיך את השיחה הזאת עוד שעות, ואולי נזמין אותך שוב. ושנמשיך, נמשיך להביא את הכלים האלה, החוצה, פנימה, מי כמונו יודעים כמה הם משנים את החיים.
אמן, אמן. ושיקרה טוב, ושיחזרו השבועים והחיילים בשלום. וזהו, יותר מזה אנחנו לא צריכים.
אמן, ותודה לכם המאזינים. ואם מצאתם ערך בפרק, מוזמנים לחלוק אותו עם עוד אנשים. להתראות בפרק הבא.